ישראל ותחייתו, למד א', פסקה חדשה, נקרא קצת מהפסקה, אחרי זה נסביר. טעות גדולה היא ביד אותם שאינם מרגישים את האחדות הסגולית שבישראל. חפצים בדמיונם להשוות את העניין האלוהי הזה, המיוחד באופי הישראלי, לעניין כל תוכן של עם ולשון אשר בכל משפחות האדמה. מזה בא הרצון לפלג את העניין הלאומי ואת העניין הדתי לשתי פלוגות, ושתיהן יחד נחלו בזה שקר, כי כל ענייני המחשבה, ההרגשה והאידיאליות שאיננו מוצאים באומה הישראלית, חטיבה אחת בלתי מחולקי, הכל ביחד עושה הוא את צורתו המיוחדה. אז בואו נעצור רגע פה ונסביר קצת. טעות גדולה, זה ביטוי שהוא חוזר בספר האורות שלוש פעמים. ביטוי חריף. זה טעות חמורה, זה השפעת אמינות, הדבר הזה. טעות גדולה היא ביד אותם שאינם מרגישים את האחדות הסגולית שבישראל. לא מרגישים את נשמת הכלל. את הטבע הרוחני האחדותי של האומה הישראלית, וחפצים בדמיונם להשוות את העניין האלוהי הזה המיוחד באופי הישראלי, עניין כל תוכן של עם ולשון אשר בכל משפחות האדמה. זאת אומרת, יש פער גדול בין האומה הישראלית לשאר האומות. מה הפער? ומה זה מתבטא? זה מתבטא בכך ש... אנחנו לא אוסף של פרטים. אנחנו נשמה אחדותית אחת שהיא רוכבת על כל מיני גופים, על כל מיני דורות, על כל מיני פרטים, אבל זה לא אוסף של פרטים, אלא הפרטים הם איברים של הכלל הגדול הזה שנקרא אומה ישראלית. וזה פן אחד של האחדות הסגולית הזאת. אבל עוד פן, פה שהרב הולך לדבר עליו היום, זה שהטבע הרוחני הזה, נשמת האומה הזאת, הקודש הפנימי הזה, הוא מה שמשפיע על כל ההופעות שהן בבחינת גוונים. גוונים של גילוי הנשמה האחדותית הזאת. יותר קל להבין את זה באדם הפרטי. איך אומר הרמב״ם בשמונה פרקים? הוא אומר, הפילוסופים הם השתבשו והם טענו שהנפש של האדם יש לאדם שלוש נפשות, וזה טעות. נפש האדם היא אחת, והיא מתגלה בכל מיני כוחות, בכל מיני איברים, בדמיון, ברגש, ברצון, אבל זה נפש אחת שמתגלה באטומים, בסערות, בכוחות נפשיים וכו'. אומר הרמב״ם שם, לכן גם אכילת הסוס היא שונה מאוד מאכילת האדם. אכילת הסוס, אף על פי שזה משותף לאדם ולסוס לאכול, אבל הסוס הוא אוכל מהאבוס שלו, מהרצפה, והאדם הוא אוכל השולחן עם מזלג ומפית וסכום וצלחת, והוא נהנה מהריחות, הוא נהנה מהטעמים. יש לו חוויה אסתטית בגלל שזה אכילה אדמית ולא אכילה סוסית. זה, כל זה בבחינת משל. יש פער גדול בין האומה הישראלית לשאר האומות, בבחינה הזאת שרוכבת עלינו נשמה כללית, נשמה נצחית, כנסת ישראל, וכל הגילויים, לא משנה מאיזה תחום, הם גילוי של הנשמה הזאת. כמו שבאדם, כל האיברים שלו, כל הכוחות הנפשיים שלו, זה גילוי של נשמתו האדמית הזאת. אז באומה הישראלית, הכל זה גילויים של הקודש הפנימי הזה, האלוהי והאחדותי הזה, ו... הטעות הזאת היא נובעת בעצם מבט מטריאליסטי, מבט חומרני, ומזה בא הרצון לפלג את העניין הלאומי ואת העניין הדתי לשתי פלוגות, ושתיהן יחד נחלו בזה שקר, כי כל ענייני המחשבה, ההרגשה והאידיאליות שאיננו מוצאים באומה הישראלית חטיבה אחת בלתי מחולקי, והכל ביחד עושהו את צורתו המיוחדה. כלומר, מה שהרב יעסוק בו היום זה בעצם מושג שהוא היום מדובר בפוליטיקה גם היומיומית, של הפרדת דת ומדינה. איפה זה נוהג, הפרדת דת ומדינה? למשל באמריקה זה נוהג. ולא בכדי. בגלל ש... אין שם איזה נשמה אחדותית שרוכבת על האומה האמריקאית ומתגלה ומגלה את אור השם בכל ההופעות, אלא הפוך, זה אוסף של בליל של כל מיני אומות, כל מיני יחידים שיגרו לשם אמריקה, ואתה רוצה להיות לאומי, זה טוב מאוד, אתה רוצה לראות בייסבול, זה מצוין, אתה רוצה להיות דתי, זה גם כן טוב. זה הכל על אותה סקאלה. זה הכל על אותה... זה... אנחנו ניתן לכמרים שם את פינת הדת. כן? פינת הדת, זה פינה של החיים. אבל באומה הישראלית, כיוון שהכל נובע מאחדות הנשמה הישראלית הזאת, הכל הוא מגלה את הקודש הפנימי. בין הלאומיות ובין הדתיות. זה לא בכלל שני כוחות מחולקים. אלא זה הכל הוויה אחת שהיא מתפרטת לכל מיני גוונים, מתפרטת לכך שאתה צריך קיים מצוות, שצריך לשים מזוזה, שצריך לשמור שבת, שצריך להקים את בית המקדש, מתפרטת לכך שיש לנו סידור ארצי שהוא מבטא גם כן את הקודש הפנימי. אין באמת שום פירוד מהותי בין הדת ובין הלאומיות, זה רק חיצוניות של מבט יכולה להפריד ביניהם, והשפעת הנוכריות, השפעת הגויות, או השפעה של המינים. איך אמר, ואנחנו ככה בסוף ישראל ותחייתו, שעוסק הרבה בהתמודדות מול המינות, איך אמר אותו האיש, ישו הנוצרי, שלם לאלוהים את אשר לאלוהים, ולקיסר את אשר לקיסר. הקיסר הוא ינהל את הממלכה, הוא יצא למלחמות, ישלמו לו מיסים, הוא ידאג לתעלות ביוב, אבל זה לא קשור לריבונו של עולם. ריבונו של עולם הוא לא מתעסק במלחמות, הוא לא מתעסק בסידור חברתי. והפוך, ריבונו של עולם הוא מנותק מהחיים. זה שם על הגבעה שם בכנסייה, זה לא שייך אל החיים הארציים, אבל זה קלקול ופירוד עצום. זה נובע מתוך... בעצם היכולת שלהם להופיע את האור החסר הזה, זה מה שמוביל את זה. זאת אומרת, הגר"א אומר בפירושו לשיר השירים, שלגויים אין יכולת לחשוף קדושה בארץ. נשמתם היא מן השמיים. ונשמת ישראל היא נשמתם היא מן השמיים ומן הארץ. ויש להם יכולת לחשוף את הקודש גם בארציות. אנחנו שואפים... לא לפירוט הפרדת דת ומדינה, אלא אנחנו שואפים לדוד המלך. למלך כזה שהוא כולו קודש, כולו רוח הקודש. דבר השם דיבר בי ומילתו הלשוני, והוא גם יוצא למלחמה. ועל החרב שלו חרוט שם השם. הכל זה אחדות אחת, הכל זה גילוי הנשמה. דוד המלך הוא מגלה את הנשמה הישראלית. הוא רגל במרכבה. הוא מידת המלכות האלוהית. שהיא כוללת את כל הצדדים האלה של החיים. אז זה טעות גדולה, טעות חמורה, וזה השפעה נוכרית, השפעה גויית. ואגב, טוב, אז מה ההתייחסות שלנו לדבר הזה? אז אומר פה הרב, אמנם, אגב, בואו רגע נעשה פה רקע לפסקה, בסדר? נמקד את עצמנו. מי אומר להפריד היום דת ומדינה? מי מדבר על זה? ממה?
קודש.
מנתקים מהקודש? אז זהו שלא. אז זהו שלא רק. שלא רק הם. אז איך אומרים? ענית חלק, תשובה חלקית. אנשים שמנותקים מן הקודש, זה נראה להם הקודש הוא מכביד. הוא... זה הרי רחוק מהחיים שלי, אז מה לי ולדבר הזה? אל תבוא לנו פה כל מיני כפייה דתית, כן? אל תבוא פה לנהל. אתה רוצה לשים מזוזות בבסיסי צהל, בסדר גמור. אבל לא יותר מזה. אל תכתיב לנו פה כל מיני גבולות ארץ ישראל, מהלכים מדיניים, יהיה רגע. טוב, עד כאן הקפה הראשונה. אבל הקפה השנייה היא שגם יש אצל אוחזי הדת מי שאומר ללאומיות אין קשר אל התורה. זאת אומרת, תן לי את רוח ישראל סבא, את הגמרה שלי, וזהו. אני לא קשור אליי כל החיים הלאומיים האלה. זה כוחי ועוצם ידי, יש כאלה שאומרים. לאומיות, זה כוחי ועוצם ידי. כל ההשתדלות הזאת היא פסולה. יש לזה כל מיני סברות. אתם יודעים מה, אני אראה לכם, זה עלול להיראות לכם מוזר, אבל זה קיים. זה במאמרי הראייה, עמוד 331. 331, יש פה מאמר חריף מאוד של הרב קוק. חריף בצורה לא רגילה. ואני אראה לכם תכף איגרת עוד יותר חריפה. זה נקרא גילוי דעת על דבר הבגידה הלאומית. והרקע למאמר, יש פה גם כן מופיע במאמרי הראייה, זה בעמוד 554. בסוף זה הערות של האורחים. אז כתוב פה, אני אקריא לכם פה בעצם זה הרב צבי יהודה, זה מתוך שלושה באלול. כתוב, כאשר עמד על הפרק עניין הצהרת בלפור, זיכרונו לברכה, בשם ממשלת בריטניה, על דבר הכרת זכותו של עם ישראל על ארץ ישראל, ואדירי היהודים האנגלים המתבוללים לחמו נגד זה. בטוענם כי הכרה זו היא נגד הדת הישראלית. אמרו, מה, אתה רוצה פה להקים לנו פה מדינה? לא, הדת שלנו היא אוניברסלית. היא לא דת שקשורה לגבול אדמה או לסידור מדיני. היא אוניברסליזם כזה, אור לגויים כשאנחנו מפוזרים בין הגויים. אז יצא הוא נגדם, כוונה הרב קוק, בסיוון תף ריש עין זין, בגילוי דעת חוצב לאבות קודש, הוא אגב היה אז בבריטניה, המזהיר לאומות העולם להשיב לישראל את ארצו, ועל פי דרישתו אחר כך מבתי הכנסיות שבמדינה, כוונה בבריטניה, פנו הם לעומת זה לממשלה, ודרשו ממנה את אישור הכרת זכויותינו על ארצנו הקדושה, ובזה הוכרעה הקף במידה יתרה, כלפי אותם המתנגדים לזכותן של ישראל. אז יש פה, המאמר הזה, זה גילוי דעת הדבר הבגידה הלאומית, אז הוא אומר, מוחים אנחנו נגד כל קוראי הנשמה היהודית, נגד כל הרוצים לפרר את השלמות הנפלאה של היהודים והיהדות. רק יהדות שלמה אנחנו יודעים. אז זה ניתוק כזה, כן? ואומר, להגמר הוא כל הוויכוח הזה, אם קנייננו הלאומי או הדתי, הוא המקיים את תוכן חיינו. השלמות של אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, לא תיפרד ולא תיחלק לעולם. אתם מבינים? זה השלמות של היהדות. לאומיות עם דתיות. זה לא משהו שבכלל אפשר לנתק. בהמשך, בסוף. צרות הלב של אלו הרוצים לפרר לחלקים את שלמותנו של כוח חיינו המזהיר ולנתק ממנו חלק הנה וחלק הנה. בגידה היא לא רק ליהודים, כי אם לכל האנושיות. טוב, זה מאמר אחד. אבל יש פה מאמר... איגרת עוד יותר חריפה זה באיגרות ג' עמוד קוף סמך ג' הוא כותב אותה בעצם לרב זאב יבץ שהייתה בקשר מכתבים וכולי. אז הוא כותב אותה בעצם כלפי אגודת ישראל. אגודת ישראל זה אומר ככה, יקרת מכתבו קיבלתי כעת, הנני עדיין מלא דיכאות לב מפגיעתם של בני בית מאהבינו המתיימרים להיות מנהיגי אגודת ישראל, אשר לא ישימו אל לב למעשה השם הנורא אשר הוא עושה בכל מערכות המאורעות על גוי ועל אדם יחד, להוציא על ידו לאור עולם את הציוויון השלם של חיי האדם הכללי, האגוד וקשור בנצח ישראל, אשר לא ישקר ולא ינחם. ובלי חרדת לב ובאפס התעמקות חודרת ישיתו פיהם לדבר גבוהות במרום ונשגב, להחשיך מילים נגד חזון הפלאות אשר איננו רואות על דבר צמיחת קרן הישועה, הולכת וצומחת מיני אז על ידי קיבוץ נדחים אל הררי קודש, וכעת כבר הזרוע נטויה על כל העמים, ודבר אלוהינו יקום לעולם. הוא אומר, תראו רגע, ולעניין מעשה, טוב, הוא דן איתו אם לכתוב להם מכתב וכו', הוא אומר, אפילו שהוא מסתפק אם זה בכלל יועיל, הוא אומר, יש כאן יציאה מן הכוח אל הפועל, תינה ישנה שבלב של כיתה ידועה, המתחסדת בחסידות ארסית, שאינה יכולה לסבול כל תנועה של חיים לאומיים, בייחוד ביחס לישראל בארץ ישראל. זאת הוא מדבר פה על מי? אני, אמר לי פעם הרב יחזקאל גרינוולד, שהוא פה, הוא מדבר בעצם נגד תלמידי הרש"ר הירש, זה התנועה הזאת, שהם לא רצו לאומיות, הם היו חרדים ולא רצו שום התעסקות בלאומיות, בהקמת מדינה. כן, זה אומר ככה, אני קצת מדלג, כאן מצא בעל חוב מקום לגבות את חובו, להשליך נעל על תקוות החיים על אדמת הקודש, והתוצאות מזה החביבות עליהם היא ההשתקות של גלות, ללקט במנוחה פירורים תחת שולחן אשכנז, ועל יסודות של עירת שמיים מזויפת כזאת בונאי אמינות והמרה המגואלה את קינה, וביצי צפעוני כאלה מתבקעות הן במשך זמן קטן של דור דורים בערך. הוא מדבר פה, זה יביא בעצם בסופו של דבר לתמיעה בין הגויים, להתבוללות, ובאמת אנחנו רואים את זה ככה. היום היהדות שנשארה, גם היהדות החרדית שנשארה בחוץ לארץ, היא הולכת ונאכלת. יש מקומות עם 90% התבוללות, 85% התבוללות, כולל היהדות החרדית, בצרפת, בארצות הברית. פה בארץ, יהודי מוריד את הכיפה, בסדר, מתחתן עם בחורה ישראלית, הכל בסדר. שם הוא מוריד את הכיפה, הוא מתחתן עם גויה. לא כך פשוט. אז טוב, זה עוד קצת פה ממשיך. אז אתם רואים שהרעיון הזה, הוא יכול לבוא גם ממחנה הדתי. מכל מקום, לא משנה מאיזה מקום הוא בא, זה רעיון שיסודו בטעות. אפילו הרצל, הוא רצה לכלול בתנועה הציונית איתו גם את הרפורמים. אז הוא כתב, הוא אמר, הציונות אין לה דבר עם הדת. זה פירוד, כן? והרב כותב על זה, כן? הוא חשב, בפועל אגב הרפורמים לא הצטרפו בתנועה הציונית, בפשטות גם כי כבר רובם נאכלו על ידי כל הגויות, וזה כבר הם היו כל כך שקועים בתרבות תרבות חיצונית שכבר זה כבר לא פנה אליהם. מכל מקום, צריך לדעת שהרצל, זאת אומרת, הוא בעצמו כותב שהשיבה אל היהדות קודמת לשיבה אל מדינת היהודים, ואין אומתנו אומה אלא באמונתה. זה משפט של רבי סעדיה גאון, בערך. הוא כתב, רבי סעדיה גאון, אין אומתנו אומה אלא בתורתה. מכל מקום, הוא עשה מה שהוא חשב, כן? שזה יכלול יותר אנשים וכו'. ברור שזה לא מדובר פה איזה פיקורס או משהו, ככה הרב טאו כותב, והרב ציודה גם כתב, אלא המשפט הזה, שהציוניות זה לא דבר עם הדת, זה טעות. הייתה לו מטרה להפוך את ליהודים, למצוא ליהודים מקלט מדיני בטוח, הוא רצה לכלול כמה שיותר אנשים. מכל מקום צריך להכיר את המגמה הזאת, כי זו מגמה שהיא מאוד מורכבת, מאוד בעייתית. אומר הרב פה בהמשך, אסור לנו, זה כל, אני, מה שאני אקריא לכם עכשיו זה מתוך איגרת שהוא כתב לרב אביגדור עמיאל. אסור לנו לדעתי אפילו לחלק בין הנושאים של קדושת התורה וקדושת הארץ, בין קדושת האומה או קדושת שתיהן. זה נושא, זה הופעה אחדותית של נשמת האומה אחדותית, ובכלל לא שייך להפריד ביניהם, זה הבל וריק. ברור? כן. רגע, תזכיר לנו את השם שלך. עומר, נכון. נכון, יש צדק בדבריך. יש להם דינה דמוחמד בסייף, והעולם אצלם מחולק לדר אל חרב ודר אל אסלאם, החלק שהאסלאם כבר שולט בו והחלק שהאסלאם עדיין לא שולט בו. יוצא שההנהגה שלהם האימפריאליסטית, הכובשת, היא מונעת מיסודות דתיים. אבל, להבדיל אלף אלפי אלפי הבדלות, הרבה אומר שמי שמשווה את היהדות לדתות האלה, לנצרות והאסלאם, או כל הדת אחרת, הוא דומה למי שעומד מרחוק ורואה בובה של אדם, עשויה מעץ, ולידה אדם עומד. הוא אומר, זה נראה בדיוק אותו דבר. זה בגלל שהוא עומד מרחוק, אבל כשאתה מתקרב טיפה, אז אתה רואה שזה הבדל, אין בכלל מה להשוות. אז כשאנחנו מדברים על לאומיות, הכוונה, אנחנו חפצים להופיע את שם השם בארץ, לחיות חיי קודש. וכבר אמרנו בתחילת השיעור שאין להם יכולת לחיות חיי קודש בארץ. כן, אתה מבין רגע? זאת אומרת, הרעיון שלנו של לאומיות, אחדות הלאומיות והקודש, התורה, זה הרצון להופיע חיים ארציים בכל המערכות, בצבא, בתעשייה, בפוליטיקה, בחקלאות, באומנות, בתרבות. הכל צריך להופיע את אור השם, אור המוסר ותורת חיים, ואנחנו לא רואים בכלל שזה מופיע שם, אלא פשוט זה כמו איזשהו פשיזם שם, שההגדרה של פשיזם זה לקחת רעיון מאוד חלקי ולכפות אותו על כולם. והיהדות היא א' לא חפצה לכפות על אף אחד שום דבר, וב' זה לא רעיון חלקי, אלא הפוך. היהדות היא יוצר הרוח הכללי של ההוויה כולה, והיא חפצה להופיע יותר ויותר בארץ. זאת אומרת, זה הבדל מאוד 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 גדול. בסדר? מה גם שזה, כל הדת הזאת זה דת אנושית, זה לא דת אלוהית. זה איזה חיקוי טיוואני כזה של היהדות עם כל מיני, לנו יש תפילות אז גם להם יש תפילות, אז לנו יש שלוש אז הם נעשו חמש, ויעשו את זה ביום שישי ולא שבת, יעשו מכה ולא ירושלים. יש הרבה אלמנטים שאתה יכול למצוא אין ספור דמיונות, ומכל מקום אין בין זה ובין היהדות כלום. בסדר? כמו אדם חי ואדם ובובה. כן, על פי שבע מצוות בני נוח, וגם מתוך הדרכה של חכמי ישראל, נביאי ישראל לעתיד לבוא, ומלך ישראל, מלך המשיח. זאת אומרת, הם אמורים לקיים שבע מצוות בני נוח, שחלק משבע מצוות בני נוח זה כולל את הצדק החברתי, להעמיד להם בתי דינים ולדון על ששת מצוות בני נוח הנותרות. אחת המצוות שם זה בתי דין, כן? דינים. ולדון, לא תרצח, לא תגנוב, כן, לא תרצח, גילוי עריות, שיחות דמים. טוב, זה שיחות דמים, גילוי עריות, עבודה זרה, עבר מן החי, ברכת השם, גזל. והאחרונה זה דינים. דינים זה בתי דינים לשפוט על ששת האחרות. וזה אמור לעשות איזשהו צדק חברתי. איזשהו הדרכת המדינה. עכשיו, אם תסתכל בימי שלמה, למשל, שהייתה השפעה גדולה של עם ישראל, היה גילוי שכינה משמעותי, עד שכל העמים מסביב באו ללמוד ממנו הדרכה. מה הם באו ללמוד ממנו? לראות איזה פרח אמיתי ואיזה פרח מזויף? כמו הסיפור הזה על... לא, הם באו ללמוד ממנו הנהגת המדינה. מלכת שווה היא מאוד התפעלה מחוכמתו. יכול להיות שעשתה לו כל מיני חידות וכו', אבל הכלל הגדול שהיא באה להגיד לו, בוא תלמד אותנו איך אתה עושה את זה? איך יש לכם חיים מוסריים כאלה? איך השכינה פה שורה בארץ? איך ממה התפעלה? לא נותר ברוח? שראתה את הארמון שלו, שהוא היה מחובר, היה חיבור בין הארמון שלו, מדרגות כאלה, אל בית המקדש. כלומר, אין בכלל שום חילוק בין המלכות ובין הקודש, אלא הכל זה גילוי של הנשמה האחדותית הישראלית הכללית. זה מה שהם באים ללמוד מאיתנו. כי מציון תצא תורה, ודבר השם מירושלים. בסדר? זה האידיאלים האלוהים שהם הולכים ומתפשטים על כל האנושות. אבל הכלל היסודי, שבע מצוות בני נוח. בסדר? ויש עוד לכל אומה גם את המיוחדות שלה, את ההדרכה המיוחדת שהיא צריכה. מה שכל אדם יש לו את ההדרכה המיוחדת שהוא צריך וכו'. בסדר? עד כאן זה ברור על זה כזה? אז אוקיי. עכשיו, אז אמרנו שזו טעות חמורה לנסות בכלל להפריד ביניהם. עכשיו, הרב פה אומר חידוש. אמנם, כשם שטועים המתאמצים להפריד את החלקים הבלתי מתחלקים הללו, ככה יותר הם טועים אותם שהם סבורים שאפשר הדבר של חילוק והפירוד יעלה בידם של כל המתאמצים להפריד את התיומת. ומזה בא שהם לוחמים נגד מחזיקי חלק אחד מהחטיבה הישראלית בחמה שפוחה על הפרדתם המהבלת, מבלי לשים לב איך צריכה המלחמה הזאת להתכונן. רב פה אומר, לנסות להפריד זה טעות. אבל לא פחות טעות, זה להילחם באלה שמפרידים. או יותר נכון, לא, להילחם צריך, אבל צריך לדעת רק איך להילחם. אבל יותר טועים אותם שסבורים שאפשר בכלל שהחילוק והפירוד יצליח. זה בלתי אפשרי. כמו שאתה לא יכול לקחת אדם, אורגניזם, ולחלק אותו לשני חלקים, ושהוא ימשיך לחיות. זה לא טבעי. יש פה מיטה. אז במובן של האחדות הסגולית שבישראל, שהיא מופיעה בכל מיני מערכות, בגלל שיש כאן טבע רוחני, טבע אלוהי כפוי. איך כתוב? קדוש ברוך הוא, והתייצבו בתחתית ההר, בשבת פחת עמוד ב', מר רב עבדימי מלמד שכפה עליהם הר כגיגית. אמר להם, אם אתם מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו, כאן תהיה קבורתכם. מה? אז הרב כותב, ותזו את תחתית ההר, מאמר וממרי הראייה, שכמו שהתורה היא כפויה עלינו, ככה הלאומיות היא כפויה עלינו. ומצד האמת, גם התורה, קיום התורה והמצוות, וגם הלאומיות, זה מצד הטבע הרוחני שלנו. זאת אומרת, מה זה הכפייה פה של ההר כגיגית? זה הכוונה שהקדוש ברוך הוא יצר לנו, טבע בנו טבע רוחני. ואי אפשר ללכת נגד הטבע הרוחני. כמו שאתה לא יכול להתעלם מחוק המשיכה, יש טבע גשמי. אתה לא יכול להתעלם ממנו, כמה שתתאמץ. זה חוק, חוק אלוהי. ככה הטבע הרוחני שלנו, או במילים אחרות נשמת האומה האחדותית הזאת, זה הכפייה פה של הר כגיגית. זה אתה. אתה לא יכול ללכת נגד מי שאתה. לכן זה לא יצליח. יש מהלכים שפשוט לא, הם בלתי אפשריים. איך אומר המהר"ל? המקרה לא יתמיד. כן.
כאילו, תכלס, המשפט האחרון שלך, לא מסתדר עם המציאות.
טוב, אז אתה רואה שלא מצליחים להפריד. הפוך. הראיה הפוכה. כל הזמן מדברים על הפרדת דת ומדינה, ולא מצליחים להפריד. וגם לא יצליחו להפריד. ומה שמנסים להפריד, מה שהם מצליחים, נגיד, בכל מיני פינות, זה מאוד מאוד זמני. זה לא יצליח. וזה צורק נגד כל העצמיות שלנו. כל הטבע שלנו מתקומם נגד הדבר הזה. בסדר? זה לא ילך. אנחנו שווים את דוד המלך. ויותר מדוד המלך. אנחנו שווים גילוי הנשמה האחדותית בכל מערכות החיים. וכל התהליכים האלה לא יצליחו. אבל בוא רגע קצת נמשיך ותראה. אני חושב שיהיה לך עוד תשובות ממשך הפסקה. בסדר? אז אני אמשיך קצת. אם היה אפשר להפריד באמת את התכנים הרוחניים שבכנסת ישראל, אלא שהדבר מנוע מפני איזה חוק תורי, כלומר יש ציווי של התורה, לכן אפשר להפריד, אבל זה מצווה לא להפריד במקום. אז הייתה צריכה מלחמה להיות מכוונת נגד המחזיקים בחלק נפרד מיוחד, לבלה ולחלות את צביונה מעל שמי האומה. כלומר, אז היה צריך באמת להילחם בהם. זאת אומרת, אם זה הייתה מצווה והם היו מזלזלים במצווה, אז אתה צריך ממש להילחם בתנועה הזאת שהיא עוקרת איזה יסוד, אחד מיסודות האמונה. אבל אומר הרב, אבל כיוון שמניעת הפירוד היא מניעה מוחלטת. למה זה מניעה מוחלטת? זה מה שאמרנו, כי זה הטבע האלוהי שלנו. זה כמו שאתה לא יכול לגור במים. אתה לא יכול לדור במים. זה בניגוד לטבע שלך. אתה לא דג. ודג לא יכול לדור ביבשה, נכון? ופיל לא יכול לחיות ברוסיה. אין פילים ברוסיה. אין. כי זה בניגוד לטבע שלו. לא. אם אתה עם ישראל, אתה לא יכול להפריד דת ומדינה באמת. כי דת ומדינה, או איך שהוא קורא לזה פה, דת ולאומיות. זה הכל גילויים פרטיים, חלקיים, של נשמת האומה הכללית. זה כמו שאתה לא יכול להפריד את היד מהלב. היד היא מושפעת מהלב, והלב הוא מושפע מהיד. הכל מושפע זה מזה. יש עורקים, יש ורידים, מקבל, מחזיר. הכל מושפע. ברור? כמו שגוף האדם הוא אורגניזם. כל האיברים מושפעים זה וזה, ובכל אטום יש את הקוד הגנטי של כל הגוף. טוב, זה הנושא בהמשך. הכל מחזיק את החוקיות של כל האיברים. אז טוב, זה כבר האמת, אני אשים את זה, תכף אנחנו ניכנס לקוד הגנטי הזה. נכון? בדיוק. זה מה שאני אומר. זה מה שהרב אומר. הדת זה המדינה. התורה אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. זה הוויה אחת. היא מתגלית בתור תורה, היא מתגלית בתור עם, היא מתגלית בתור עם בארצו, בתור ארץ. יש מדרגות של הופעה של נשמת האומה. יש מדרגות. מדרגות שייך לכל מיני מדרגות במציאות, לכל מיני עולמות. אבל זה הכל הוויה אחת. כמו שאתה לא יכול להפריד את הנפש מהגוף. נסה להפריד נפש מגוף. אז זה נקרא מוות. אבל האומה הישראלית היא נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. לכן הניסיון להפריד פה או לחתוך זה בלתי אפשרי פשוט. בסדר? כי זה חוקיות אלוהית. כן. זה, אתה יודע איך זה נקרא בלשון הנביא יחזקאל? והוצאתי אתכם מקברתכם עמי. זאת אומרת, יהדות שהיא מנותקת מארץ, מלאומיות, זה נקרא מוות. כשם שהגוף, שהוא מתנתק מן הנפש, זה נקרא מוות. עכשיו מה שאנחנו חווים זה נקרא תחיית המתים. שהנפש, שזה הדור, העם, הוא חוזר אל הארץ, אז יש כאן לאומיות שחוזרת להתעורר, יש כאן הוויה מדינית, זה נקרא חיים. לפני זה מוות. אז מוות? כן, גם הגוף הוא יכול, תסתכל, תחפור פעם באיזה קבר, ואתה תראה שם עצמות רקובות. רקב עצמות, כן, אבק כזה. אז איך הם מתקיימים? מתקיימים טוב מאוד, אבל זה לא נקרא חיים. בסדר? זה הקהילות שהיו בגלות. זה בדיוק ההגדרה. בסדר? זה חזקל ל-ז. בסדר? זה אמירה קשה, אז אתה יכול לשלוח אס-אמס לחזקל הנביא, אבל אני אגיד לך, אתה צודק. אז זה לא היהדות, זה היהדות בריסוקה ההולך וגובר. בבל, אחרי זה פיזור, אחרי זה ספרד, אחרי זה אשכנז, איכשהו כאילו חרסמים אותנו עוד קצת, אנחנו נרכבים. עוד קצת, הסידן מעצמות שלנו בורח, עוד קצת, ואופ! תחיית המתים. תודה רבה. ניצלנו איכשהו, בסדר? אבל, אז תגיד, אבל היו חידושי תורה, תראה איזה חידושים נכתבו בגלות. מורה נבוכים, ספר הכוזרי, והרבה ספרי הלכה, והגמרה, וכו'. כל זה, כל המפעל הזה, אתה יודע מה, לפני שאני אדבר על המפעל הרוחני, המפעל התורני. אנחנו לא הופענו בתור אומה. הופענו בתור קהילות מרוסקות. בתור יחידים. אז זה כבר עיסוק של המושג עם, ואני אקניהם בלא עם. אין כאן הופעת עם. יש כאן יחידים ששורדים. עכשיו, לגבי ענקי התורה שעמדו בגלות, זה הקדוש ברוך הוא ראה את הצדיקים שהם מועטים, משתלן בכל דור, זה כל מיני ענקי הדורות שהם התעלו מתוך ספרות הקודש לנשום אוויר מרומים ולבטא בכתבים שלהם את השאיפה של האומה, את הנורמליות של האומה. תבין, גם רבי שמעון בר יוחאי הוא 12 או 13 שנה בתוך המערה, שם כותב את ספר הזוהר, זה איזה מין געגועים לאומה נורמלית, אבל כשהוא יוצא החוצה, זה הרומאים מחרסמים אותנו מכל כיוון. בסדר? זה לא, אין עכשיו נורמליות, אבל הוא כבר הכין לנו צידה לדרך, שנדע למה להתגעגע, שנדע למה לשאוף, שכשנחזור לארץ, אז אפילו קיום המצוות נאמר עליו, שתהיו מצוינים במצוות, שלא יהיו בעיניכם כחדשים. לא יהיו בעיניך כחדשים. כן? הציבי לך ציונים, יש פסוק כזה, הציבי לך ציונים. שלא תגיד, מה זה? מה שמת פה על המשקוף? אתה יודע כמה עלה לי המשקוף הזה? 2,000 שקל, אתה בא, שם פה פלסטיק, לא שאלת אותי, מה קרה לך? כל הזמן אתה חוזר עם שטויות ממכון מאיר וזה. למה לא אומרים את זה? כי איכשהו נשאר משהו. זכרו, אבל הקיום של המצוות בגלות הוא לא באותה עצמה של קיום בארץ. הציבי לך ציונים, שלא יהיו בעינייך חדשים. שלא תגיד, מה זה הדבר הזה? אף פעם, לא שיערו אבותיכם, כן? לא ראינו אף פעם דברים כאלה, כן? לא, אז בחלק מהדברים לא אומרים לנו, אבל חלק מהדברים כן אומרים לנו. בסדר? מכל מקום זה נקרא ריסוק, כי אין כאן הופעת עם. ואנחנו לא חפצים להיות איברים דלולים. איברים דלולים זה נקרא מיטה ביחס לעם ישראל. זה בדיוק האחדות הסגולית שדיברנו עליה בתחילת הפסקה. בסדר? הרי אם אתה לוקח מת, תסתכל על המת, יש לפניך גופה. יש לו גם שערות, וגם יש לו אוזניים, נכון? וגם יש לו כל מיני אטומים, מולקולות וכו'. רק מה חסר שמה? חסר שם נפש אחדותית שמאחדת את כל האיברים האלה. זה כבר הפך להיות איברים מרוסקים, מדודלים. לכן עם הזמן זה הולך ומתפרק. בסדר? זה היהדות בגלות. אותה חוקיות בול. בסדר? זה לא היהדות בתפארתה. הפוך. לפעמים אני רואה תמונות כאלה של איזה יהודי כזה בשטייטל. אתה יודע מה זה שטייטל? אתם יודעים מה זה שטייטל? אז שטייטל זה הכוונה העיירה הגלותית. שטייטל עומד כזה בהתבודדות, אתה יודע, עם איזה שתי בקטאות מאחורה ואיזה פרה עומדת לידו. מתגעגעים לדור הזה של גדולי החסידות וכו'. אנחנו לא מתגעגעים לדור הזה בכלל. בכלל. זה בכלל לא עושה תפארתה של היהדות. זה איזשהו גלגל הצלה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, הם באמת היו ענקים, זה כמו אדם שהוא גוסס, ואתה נותן לו שוקים חשמליים למשוך זמן, אולי הוא יתאושש, אולי... זה תנועת החסידות. אבל אנחנו לא מתגעגעים לשם, לאיזה יהודי שהוא עגלון, ומוביל, אני יודע מה, יין, ומתפלל בדרך. אנחנו מתגעגעים לדוד המלך, אנחנו מתגעגעים לבית המקדש, אנחנו מתגעגעים לחזרת הנבואה, לשיבת הסנהדרין, לצבא המשיח. יש לנו שאיפות הרבה יותר גדולות מהיהודי הזה בשטייטל. בסדר? וגם לתורה הזאת שהופיעה אז. זו תורה מאוד מתוקה ומאוד חשובה, וזה לא חזות היהדות. יש הרבה לאן לשאוף, להתרומם, ולכלול צדדים הרבה יותר גדולים שמכילים את כל צדדי החיים. לכן יש חיסרון להתעסק רק בדבר הזה, בלי לכלול ובלי להבין שקמה פה אומה, שקרה פה משהו ב-150 שנה האחרונות. יש פה צורך לתת מענה הרבה יותר גדול להרבה יותר כוחות שהתעוררו. אנחנו לא, איך אמר לי פעם הרב יעקב לבנון, זה לא מספיק הפנס כיס הזה, אתה צריך פה קור אטומי להעיר את המדינה. אתה צריך כזאת אזרחה רוחנית, כזאת הערה תורנית, זה נחמד הפנס כיס הזה, אבל זה לא יכול לפרנס עם. זה לא יכול לפרנס עם נגאל. יכול אתה לשאול משהו? מה? נכון? נכון. טוב, בעזרת השם, אנחנו הולכים וקמים לתחייה, מתעודדים, ומעולה לעולה כוחנו עולה. נמשיך שיעור הבא, בעזרת השם. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.